הנה אנחנו נפגשים שוב, והיום ערב תשעה באב, והמת קולו של משיח עדיין לא שמענו. והנה אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני כניסת הצום, צום תשעה באב, תשע"ז. ברצוני יחד איתכם לעיין במדרש רבה על איכה בפתיחתות. 36 פתיחתות יש למגילת איכה במדרש רבה, כמעט חצי ספר. בפתיחות אלו פסוקים וביאורים שאמרו רבותינו לפני שהתחילו לקרוא את מגילת איכה. אבל כפתיח, עוד לפני שניכנס לתוך הפתיחתא, ואנחנו מדברים על פתיחתא כ"ד בחלקה, אני רוצה לנסות ולהביא על מה ולמה. מה קרה לעם ישראל ומה קורה בפועל לנו גם כן? על מנת להתחיל צריכים לשוב ולהתחיל מההתחלה. הנה אנחנו מוצאים בספר בראשית, בפרק ג', בריאת העולם, אדם הראשון נמצא בגן עדן, חי לו את חייו בגן עדן, כאשר כל מה שיש לו זה ציווי אחד, ציווי אחד בלבד, לא לאכול מעץ הדעת. הסיפור ידוע, הוא מן המפורסמות, אך אני רוצה לשוב ולעיין במספר פסוקים, אבל להתמקד במילה אחת. לאחר התיאור שבו האדם הראשון אוכל מעץ הדעת, ותפקחת עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות, כך נאמר בספר בראשית פרק ג', וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן מרוח היום, ויתחווה האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הדעת. תהליך מוכר, ידוע לכולנו, קורה לא אחת, שגם אנחנו, כשאנחנו עושים מעשה לא ראוי, אנחנו משתדלים להתחווה, ובעצם כדי שלא יגלו אותנו. אך אולי זה מתאים ונכון להסתתר מבני אדם, ומהקדוש ברוך הוא הדבר הוא בלתי אפשרי. והנה בפסוק הבא, פסוק ט', נאמר, ויקרא השם אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייכה, היכן אתה? וכל אחד ואחד מבחין שהאותיות של המילה אייכה הן זהות לחלוטין למילה איכה. אמנם בתיקוני הזוהר הקדוש מצינו נאמר שהמילה אייכה מחולקת לשתי מילים, אי מלשון שאלה, פוס, וכף והה רומזים לשכינה. אנחנו לא נרחיב בדבר הזה לדברי הזוהר הקדוש ודברי התיקוני הזוהר, נשאר רק מהקבלה. אבל האמירות שלאחר מכן אנחנו רואים ומתבוננים מהם תשובותיו של אדם הראשון, מהי תשובת חווה, אפשר לסכם אותה בשתי מילים. אולי אתם יודעים מה? שלושה ארבעה מילים. אי לקיחת אחריות. האדם מטיל את האחריות על אשתו, האישה מטילה את האחריות על הנחש. חוסר יכולת אמיתית להתבונן ולהודות על מעשים שאינם זקינים. איך זה קורה? ומהיכן זה בא? מדוע אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להודות על דברים שאנחנו לא בסדר בהם, ואנחנו מסרבים להכיר בעובדות חיים? אני רוצה אולי אפילו לחדד ולומר, כשאדם עומד באמת בתפילה ואומר וידוי, היום אמנם במנחה לא נאמר וידוי, כי עדיין אנחנו ציפייה ואמונה שיום בריא יהיה אחד, תשעה באב. דחה, לא נאמר בידוי היום במנחה. ארבעים יום, יום, בימים הרגילים שבהם אנחנו אומרים בידוי, אנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו'. אבל בואו ונשים את ליבנו למילה אשמנו. מה פירוש הדבר אשמנו? הרי זו הודעה, והאדם צריך להבין שהבידוי הוא מלשון הודעה, והוא אחד מיסודות התשובה, שהאדם צריך להודות על חטאיו. תהליך התיקון אינו יכול להיות, ואינו יכול להתחיל במציאות, בלי שאדם יכיר ויודה בחטאו. וכשאדם אומר אשמנו, במילים אחרות פשוטות, הוא מודה, אני אשם. ומה אתה אשם? למשל, בגדת, בגדת בתורה, בגדת בנותן התורה, גזלת. זה לא דווקא גזל מעשי, גשמי, יש גם גזל רוחני. גזלת את עצמך מעצמיותך, וכדומה. בואו נראה את הדברים שאומר הרב קוק בספרו אורות הקודש, בדף קופמם חלק ג' לגבי העובדה הזו, שאנחנו נמצאים בגלות פנימית, גלות מחשבתית, גלות של האני האמיתי של האדם. וכך אומר הרב, ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. אומר לנו הרב, האני הפנימי העצמי של האדם, כלומר מהותו הפנימית, הנקודתית, המרכזית, זהו, לא הגוף, לא התכנים החיצוניים שלו, אלא הנקודה הפנימית המחיה אותו, זו נקודת השכינה. איכו, איכה. לפי ערך הגדלות, לפי ערך הקדושה, לפי ערך הנקודה הפנימית שבו האדם מכיר בה, כך הוא מתגלה. ממשיך הרב אומר, חטאנו עם אבותינו. אנחנו חוטאים באותו חטא קדמון של אבותינו. והרב ממשיך ומפרט, חטא האדם הראשון שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייכה, ולא במובן הפיזי, הגיאוגרפי, אלא היכן אתה נמצא עכשיו אחר החטא, מבחינה רגשית, מחשבתית, אמונית, בכירית, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו, העני האמיתי שלו הלכה לאיבוד ברגע שהאדם חטא. והחטא הוא סביר, אנחנו בשר ודם, אי לקיחת אחריות, חוסר הרצון להודות, אשמתי. בחטא השתחה, העברה לאל זר, חטא ישראל. עם ישראל זונה אחר אלוהי נחר, את עניותו העצמית עזב, זנח ישראל טוב. גם הארץ, האדמה, ביום שבה הצטרתה להוציא עץ פרי, עושה פרי. ומי חוטא, אומר הרב, חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריון. כאשר אנחנו עושים דברים מתוך תובנות אישיות, מתוך התאבות לכל מיני מעשים שאנחנו תולים בהם תקוות, אמונות, שהם אינם בלפי ציווי השם, נשא עין מחוץ לה, לחשוב על דבר גורלות וקריירות. כל מיני רעיונות של פיתוחים, כל מיני רעיונות שהם לא עומדים במבחן רצון השם. ממשיך הרב ואומר, כי דרגה הירח, איבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה דבר הדרת מלאכים חיצונה, איך אני והשמש יכולות שני מלאכים לדוג בכפיפה אחת, מה לך לחפש מלוכה אם לא קיבלת מלוכה? וכה הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. ראו איך אנחנו היום בעולם כל כך כל כך אגואיסטי, לא במובן של האני הפנימי, אלא כל אחד, העולם הלך והתפתח, והגיע לרמות של האינדיבידואל, שדורך על הכל בשביל צרכיו ועניינם. כך גם, כותב הרב, אני מדלג פה על קטע קצר, המשיך הרב ואומר, רוח אפינו משיח השם. שימו לב להגדרה של המילים, איך מוגדר המשיח. בפסוק, רוח אפינו משיח השם. זהו גבורתו הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו. הגדולה הזו, רוח אפינו הוא זה בתוכנו. נקודת המשיח היא בתוכנו. הגאולה נמצאת בתוך כל אחד ואחד שלנו, בתוך עצמנו. ולכן את השם אלוהינו ודוד מלכנו נבקש. אל השם ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש. לא מה שבא מבחוץ, לא שבא מה שבא מאומות העולם, מה שבא מהתרבות המערבית. את עצמנו נבקש ונמצא. איך? הסר כל אלוהי נחר, הסר כל זר וממזר. מדעתם כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים ויות לכם לאלוהים אני השם. הרעיון המרכזי של הרב הוא שאנחנו הולכים לאיבוד סביב עצמנו ביותנו, מספחים, סופחים, מאגדים, מנסים להתחבר לדברים לא לנו. כשאדם באופן כללי עושה מעשים שלא קשורים אליו, אלא רק מצד העתק הדבק, כבר ידועה אמרתו של הרבי מקוצק, אם אני לא אני ואתה לא אתה, אם אני זה אתה ואתה זה אני לא אני ואתה לא אתה, הלכנו לאיבוד. אומר רב קוק בספר אורות התשובה, בפרק ט"ז באות א', שאחד היסודות הבסיסיים של התשובה היא במחשבה. המחשבה של האדם, ואיזו מחשבה? הכרת האחריות על מעשיו. מאיפה זה בא, מאיפה זה נובע, אומר הרב, מתוך נקודת הבחירה החופשית. ולכן זה גם תוכן הבידוי, האדם בוחר על מה להתוודות ועל מה לא, וגם איך להתוודות. לכן מצוות התשובה עניינה קודם כל בחירה, בחירה לשוב. ולאחר מכן בחירה להודות, כדי שידע מאין לשוב ולאן ללך. על ידי ההכרה העצמית וההודעה העצמית, אדם חוזר אל האני שלו. מכאן אני רוצה להיכנס לתוך מה שאמרנו במגילת איכה, אך בהקדמה קטנה. בפתיחה שלנו למגילת איכה בפרק ח' ד', עוד ח' ד', מוזכרת רחל בסופו של האות, עוד ח' ד', הפרק, כזאת שמצליחה להתנחם, לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא מתחייב כלפיה וכלפי עם ישראל כולו. אבל לפני שהגענו לשם, עולה שאלה גדולה מאוד. בידוע, רחל נקברה, כמו שיעקב אבינו אומר, והגברה שם, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. כן? רש"י אומר במקום, והגברה שם, ולא הולכתיה אפילו לבית לחם, להכניסה לארץ. וידעתי שיש בלבך עליי, כך אומר יעקב ליוסף, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה, שיעגלה אותם נבוזראדן, ויהיו עוברים דרך שם. יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר, וזה בספר ירמיה, נביא החורבן, כל ברמה נשמע רחל מבכה על בניה וכו'. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו בנים לגבודם. מתוך דברי רש"י, וכמובן מהמדרש, אנחנו מבינים שיש משהו מיוחד ברחל. משהו מיוחד ברחל, שהיא זאת שמצליחה מול כל האבות. אברהם, יצחק, יעקב, תכף נראה גם משה רבנו, לקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא על הגאולה. מה עמד לה? מה גרם לקדוש ברוך הוא, מה הביא את הקדוש ברוך הוא לקבל רק את תפילותיה לבכייה של רחל. אני רוצה יחד איתכם לקרוא קודם כל לדברי המדרש. אמר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שחרב בית המקדש באברהם לפני הקדוש ברוך הוא, בוכה וממרד זקנו ותולה שערות ראשו, הוא מכה את פניו וקורע את בגדיו באפר על ראשו. והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק. אתם תארים לעצמכם, אברהם אבינו הולך, אבל קורע את בגדיו, שערותיו. תנסו רגע להיכנס לתמונה. תנסו רגע להתחבר לדמיון. והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה נשתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת. אתם מבינים? אברהם אבינו שואל, איך הגעתי למצב הזה שבו אני מבויש ונכלם? כיוון שראו מלאכי השרת, מלאכי השרת רואים את אברהם אבינו הולך ובוכה בתוך בית המקדש, אף הם קשו הספד שורות שורות ואומרים מה שנאמר בנביא ישעיה, נשמו מסילות, שבת עובר אורח. מהי נשמו מסילות, שואל המדרש? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מסילות שהתקנת לירושלים, שלא יהיו עוברי דרכים פוסקים מהם, האח היו לשממה, שבת עובר אורח. אתם זוכרים, הרבה סיפורים ראינו בחז"ל על העלייה לירושלים עולי הרגל המציפים את הדרכים בשירים וריקודים וזמרה והודעה לקדוש ברוך הוא, מי בנבל, מי בכינור. תארו לעצמכם איזה אירוע מדהים שמאות אלפי יהודים עולים שמחים ומאושרים ומהללים את שם השם, וכל זה איננו. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, דרכים שהיו ישראל עוברים ושבים בהם בחגים מהאח שבתו. מה הביא לכך? מה גורם לעונש כל כך גדול? בפברואריט, עונה המדרש. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הופר ברית של אברהם אביהם שעל ידו מתיישב בעולם? ועל ידו יכירוך בעולם שאתה אל עליון קונה שמיים בארץ? האם אברהם אבינו בניו של הקדוש ברוך הוא הפרו את הברית, את אמונתם בך? הרי אברהם אבינו הפיץ את שמך בעולם, הוא קרב איתך ברית עולם. איך הדבר הזה הגיע? איך יכול להיות? מעשרים? מעשרים, מעיסה, שני ערים יש, ציון וירושלים. כך נקראת ירושלים, פעם ציון, פעם ירושלים, ואין מעיסה אלא אחר בחירה. אתם מוסלים לרבותיי, מה עשו, בחרו, לא בירושלים. לא בירושלים, לא בחרו בציון. לא רק כמקום גיאוגרפי, אלא במובן המשמעותי, האמיתי, העמוק, מה מסמל המילה ציון, ומה מסמל את המילה ירושלים. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מאסת ירושלים וציון לאחר שבחרת בהם? כי היווה השם ציון ומושב לו? איך יכול להיות? הדאוד הכתיב, אומר המדרש, המאוס מאסת את יהודה ואם בציון גאלה נפשך? לא חשב אנוש, אפילו בדור אנוש, שהקדוש ברוך הוא מציף שליש עולם. אבל ירושלים וציון נשארו לפליטה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אפילו כדור אנוש היו ראש עובדי עבודת כוכבים, לא חשבת את ישראל. עם ישראל לא נרגע, ארץ ישראל לא נרגעה אז. באותה שעה נזקק הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אמר להם, מה לכם קושרים מספד בעניין זה שורות שורות? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מפני אברהם אוהבך שבא לביתך וספד ובכה, ומדוע מפני מה לא השגחת עליו? אתם רואים? אתם שמים לב? אברהם אבינו הולך, בוכה, והקדוש ברוך הוא לא שם ליבו לתפילתו, לבחייתו של אברהם אבינו. אמר להם, יום שנפטר אוהבי, מלפניי לבית עולמו לא בא לביתי, ועכשיו, מה לי ידידי בביתי? איזו טענה גדולה. אברהם אבינו אומר לאלוהים הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, מאז שהלך אברהם לעולמו, אברהם, זרעו של אברהם, מאס בביתי. מעשה מביא העת יוסף ואומר, מה לכם קושרים מספד בעניין זה? אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, מה לכם לחדש לצער החוטאים, ובפרט כי אותה אתם מבקשים שתהיה שכינתי בשמיים? שמזה הטעם אמרתי, וואי, כשהוא קם המשכן, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רצה להוריד שכינתו לעולם הזה, ומלאכי השרת ומשה רבנו מתווכחים. וכן, מלאכי השרת עם הקדוש ברוך הוא, כמובן בכמה וכמה מספרי חז"ל, אמרו לפניו בפני אברהם ואבך, אנו מצטערים על צרת אברהם המגעת לו בחורבן הבית אשר נבנה בזכותו, כי הבית הראשון שראה בימים ההם נבנה בזכות אברהם. אם כן, עונה להם הקדוש ברוך הוא, מה לי ידידי בביתי? מה הכוונה? אומר את יוסף, אברהם כאילו אומר, זרע אברהם אוהבי, איפה הם? שואל הקדוש ברוך הוא. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה הגלית את בניי ומסרתם בידי האומות והרגו בכל מיני מיתות משונות? והכרת את בית המקדש, מקום שהעליתי ליצחק בני, עולה לפניך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו ועברו על כל התורה ועל 22 אותיות שלה. הדאו לכתיב, כמו שמובא בדניאל, וכל ישראל עברו את תורתך. בואו נראה איך מפתח הדו-שיח בין אברהם לקדוש ברוך הוא. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעיד בהם בישראל שעברו את תורתך? אמר להם, תבוא תורה ותעיד בהם בישראל. רבותיי, תראו את אברהם אבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש עדים. עדים לגזרת החורבן ולדין הקשה הזה. מיד באה תורה להעיד בהם. אמר לאברהם, ביתי, את באה להעיד בהם בישראל שעברו על מצוותייך ואין לך בושת פנים מפניי? זכרי יום שהחזירך הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא רצו לקבלך עד שבאו בניי להר סיני וקיבלו אותך וחידוך, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם? כיוון ששמע תורה כך, עמדה לצד אחד ולא העילה בהם. ואני רוצה שנבין, הדיון המשפטי הזה, הדיון הזה מול הקדוש ברוך הוא בן אברהם, לקדוש ברוך הוא, הוא מדריש, סליחה, הוא מדרש עמוק שמחייב עיון גדול מאוד. אבל נניח לזה עכשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, יבואו 22 אותיות ויעידו בהם בישראל. מיד באו 22 האותיות, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-22 האותיות, א', ב', ג' וכו'. בא א' להעיד לישראל, בישראל שעברו על התורה. אמר לאברהם, א', את ראש לכל האותיות, ובאת להעיד בישראל שעברו על התורה? יום צרתם? זכרי יום שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ופתח בך אנוכי השם אלוהיך, ולא קיבלוך אומה ולשון אל הבניי, ואת באת להעיד בבניי? הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך, באות א', ועם ישראל אומרים, נעשה ונשמע, עכשיו באה ועומדת כנגדם. מיד עמדה א' לצד אחד ולא העידה בהם. באת הבית להעיד בהם בישראל, ואמר לאברהם, ביתי, את באת להעיד על בניי שהם זריזים בחמישה חמשי תורה שעד בראש התורה, עד ההוא דכתיב בראשית ברא אלוהים, האות ב' פותחת את התורה. ועם ישראל קיבל את התורה, קיבל אותך. מיד עמדה ב' לצד אחד ולא העידה כלום. באת ג' להעיד בישראל, אמר לאברהם, ג', הבת להעיד בבניי שעברו על התורה, כלום יש אומה שמקיימת מצוות ציצית, שאת נתונה בראשה אל הבניי, הדאוד הכתיב, גדילים תעשה לך. מיד עמדה ג' לצד אחד ולא ידע כלום. וכיוון שראו כל האותיות שהשתיקם, אברהם, נתביישו ועמדו בעצמם ולא ידעו בישראל. כלומר, אתה קוראים אברהם אבינו פה, מוסר את נפשו עבור בנה. נו, מיד היינו חושבים או מצפים שהקדוש ברוך הוא יענה לאברהם ויאמר לו, סלחתי כדבריך, או משהו בסגנון. מיד פתח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן. וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, אעלה עולה לפניי. ונעשיתי עליו כאכזרי, ולא מלחמתי עליו, אלא אני בעצמי קפאתי אותו. ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. רבותיי, אין תגובה. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, לא עיכבתי על דבריך ונעיקדתי ברצון ליבי על גבי המזבח, ופשקתי צווארי תחת הסכין, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. אין תגובה. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להרוג את בניי ומסרתי עצמי למיתה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה, לאחר שגידלתי כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער גידול בנים כי רוב ימיי הייתי בצער גדול בעבורם, ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי? הקדוש ברוך הוא לא אומר דבר. פתח משה ואמר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה ורצתי לפניהם כסוס במדבר, וכשהגיע הזמן שיכנסו לארץ גזרת עליי במדבר יפלו עצמותיי, ועכשיו כשגלו שלחת לי לספות ולבכות עליהם? זה המשל שאומרים בני אדם, במילים שלנו, לא מלובשך ולא מלובצך, אבל המדרש אומר את זה אחרת, מטוב אדוני לא טוב לי ומרעתו רע לי. אותה שעה אמר משה לירמיה, גם למשה רבנו הקדוש ברוך הוא לא מגיב. ומשה רבנו פונה לירמיה הנביא. באותה שעה אמר משה לירמיה, לך לפניי שאלך ואביהם ואראה מי מניח ידו עליהם. אמר לו ירמיה, אי אפשר להילך בדרך מפני ההרוגים. אמר לו אף על פי כן, ירמיה היה כהן. מיד הלך משה לירמיה לפניו. עד שהגיעו לנערות בבל, ראו למשה ואמרו זה לזה, בא בן אמרם מקברו לבדותינו מיד צרינו. יצאה בת קול ואמרה, גזירה הם מלפניי. מיד אמר להם משה, בניי להחזיר אתכם, אי אפשר שכבר נגזרה גזירה. אלא המקום יחזיר אתכם במהרה והניח אותם. משה רבנו מרים ידיים. באותה שעה הרימו כולם בבחייה גדולה עד שעלתה בחייתם למרות. הדאוד הכתיב כמו שנאמר בתהילים, הנערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. כיוון שבא משה אצל אבות העולם, אמרו לו, מה עשו האהובים בבנינו? אמר להם, מהם הרגו ומהם כפתו אליהם לאחוריהם, ומהם אסורים בחבלי ברזל, ומהם נפשטים עירומים, ומהם מתו בדרך ונבלטם לעוף השמיים בלבהמת הארץ. בואו רבותיי, ניכנס בדמיון. ציירו בדמיונכם, בנפשכם, את התמונה המצטיירת, התמונה המצוירת כלפי אבות העולם על ידי משה. ומהם מושלכים לחמה רעדים וצמאים. מיד פתחו כולם ובכו, וכוננו בקינות, וי על דמתא לבנן. היכי אביתון כיתמי בלא אבא, היכי דמקיתון בטהרה ובקייטה בלא לבושה ובלא כסו. היכי סגיתון בטורי ובחצצי, חליצי מסני ובלא סנדלה. היכי תעניתון מובילי תאוני דחלה, היכי הבו ידיכון כפיתים לאחוריכון, היכי לא בלעתון רוקה בפוניכון. פתח משה ואמר, לית השמשה. משה רבינו מקלל את השמש, המלך השחת בשעה דעל שנאה לבית מקדשה, למה לא עשית חושך בזמן שעלה השונא על בית המקדש? אהדה לשיפלה בחייך, משה ראיה מאמנה, איך היא אהליך השוחה דלה שבקין לי ולא רפו לי דנקטין לי בשיטי שוטי דנוע, ואמרי ניפוק ונהר מעוריך, שמש אומרת, היכו אותי, הקדש ברוך הוא בשבטי אש, ואמרו לי, תצב את העיר לעולם, אני לא רציתי. טוב פתר משה ואמר, ביי על זיבך מקדשה, היך לי חשך, ביי כמעט הזמני די, חרה ויחלה מחלה, ואני אדלג, ואני אגיע לנקודה המרכזית בשיעור שלנו. ועוד אמר לפניו משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביומך, והלא כמה הרגו בני ואימותיהם, כמה וכמה, ואתה שותק. רבותיי, הנקודה המרכזית עם כל הטענות וההסברים והבקשות והתפילות, דבר אחד מרכזי יש. הקדוש ברוך הוא לא עונה. הקדוש ברוך הוא לא מגיב. מדוע? מה הסיבה? אותה שעה, קפצה רחל אמנו, לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך. שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהשלימו אותם 7 שנים, והגיע זמן נישואי לבעלי, יעצבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודע לי העצה. והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן שיכיר בני ובן אחותי, כדי שלא יוכל להביא להחליפני. רבותיי, כל כך טבעי, כל כך אמיתי, כל כך צודק. ולאחר כן ניחמתי בעצמי, וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שהיא רחל, ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהשוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לכל אחותי. וגם אתי חסד עמה, ולא קינאתי בה ולא הוצאתי עלי חרפה. איזה גדלות, להיות שותפה למניעת חופתה עם בעלה, לוותר על כל רצונה, חלומותיה, שאיפותיה, רעיונותיה, אהבתה הגדולה. בעבור דבר אחד, שאחותה לא תצא לחרפה, שלא תתבייש, שלא תתגנה. וממשיכה רחל ואומרת, ומעני שאני בשר ודם עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והקלד בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים בן כרצונם. שאלה תמוהה. אנחנו עוברים את הדברים ואומרים, וואו, אבל מה, נסביר. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן. הדאו לכתי וכה אמר השם כל ברמה נשמע. מהלכית המורים, רחל מבקה על בניה, מענה להינחם על בניה כאמן. לכתיו, הוא אמר השם איני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך. וכתיו, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגמולה. ואני רוצה כאן קצת יותר להרחיב בדבר הזה, שמדוע דבריה של רחל הצליחו לקבל מענה ולגרום להבטחה על הגאולה וחזרה לימים הראשונים, כראשונים. מה ההבדל כאשר אנחנו רואים את מסירות נפשו של אברהם אבינו כשהוא רוקד את בנו, כאשר אנחנו רואים את אברהם אבינו נלחם נגד כל העולם כולו, בהאדרת שמו של הקדוש ברוך הוא ובהחדרת האמונה באל אחד, אין ספק שמסירות הנפש של רחל לא היה מסירות על הגוף, אלא מסירות נפש על העולם הרוחני שלה. היא ויתרה ויתור גדול מאוד, תוך כדי לקיחת הסיכון של יעקב אבינו, לא יוצא אותה אחר כך, משום שיכול להיות ואפשרי והגיוני שהוא יתברר לו לאחר מעשה, שזה היה מין סוג של עבדו עליי בעיניים. רחל מסרה לאחותה את כל הסימנים שהוא מסר לה. יש פה שבירת אמון גדולה מאוד. עוד דבר חשוב, מפני מה אנחנו גלינו מארצנו? הייתה שנאת חינם גדולה מאוד. ורחל מוותרת על כל עולמה, ייתכן אפילו עולם הבא. כי יכול להיות שהייתה נמסרת לעשיו, כמו שמובא במדרש אחר. אמור הבריות שני בנים ליעקב ושתי בנות ללבן, הבחירה והצעירה. אם הבחירה, זאת לאה, תהיה לעשיו, אבל היא בכתה וזכתה, אז אם כן לא נותרת, תהיה לעשיו. אהבת אחות כזו גדולה היא זאת שבזכותה רחל גרמה, הביאה, זכתה לתגובה של מלחמה. פה באמת שאלה גדולה מאוד עולה, מה אומרת רחל לקדוש ברוך הוא? אתה מקנא בו, בעבודה זרה, הרי אין בה ממש. רבותיי, המהר"ל מפראג אומר שהקדוש ברוך הוא, לפני חטא אדם הראשון, העולם היה במציאות אחת, ולאחר מכן נוצר עולם המכונה על פי הסוד, על פי חכמי הקבלה, על מה דפירודה, על העולם שיש בו ניגודיות, שיש טוב ורע, יש חושך ויש אור. זה סוג של זה מול זה, כמו שאומרים חבותינו, המילה לעזאזל, ראשי תיבות של זה לעומת זה עשה אלוהים. מסירות הנפש של רחל, היא רומזת לקדוש ברוך הוא, סלח לעם ישראל על עבודה זרה, משום שעבודה זרה היא לא ממשית. אתה יצרת אותה בעולם הפירוד, ואנחנו צריכים ליצור עולם של ייחוד. לכן, המהר"ל אומר שהכוח של רחל להכניס את צרתה לביתה, לכאורה גורם לפירוד בבית. הרי רחל הייתה אמורה להיות עיקר הבית, האישה הראשונה, וממנה היו צריכים להיות עם בית שבטים. ובעצם זה שבא לאה, ודאי ודאי, לא יהיו י"ב שבטים רק מרחל. אבל זה תפארתה בגדולתה של רחל. הי"ב שבטים אולי לא יצאו ממנה. אבל הפירוד הזה צריך לבוא לידי אחדות. י"ב שבטי יה, עדות לישראל, להודות לשם השם. הבה, נקבל על עצמנו אהבת זולת, מסירות נפש עבור כל יהודי באשר הוא. נבוא ונוחז במידת האחד, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. בנם של יעקב אבינו, אנחנו צאצאיהם, אנחנו מזרעם, נאמר בפה אחד, השם אחד ושמו אחד, ועם ישראל אחד, גוי אחד בארץ, תפארת וגדולה. בואו ונתאחד סביב אהבת השם, אהבת הבריאות, אהבת הזולת, במסירות נפש של ממש. ויהי רצון שהדבר הזה הוא זה שיביא אותנו לבניין בית המקדש ולגאולתנו במרב ימינו. אמן ואמן.